זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב על השראה ומציאות.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט זמן לחשוב. אני ליאון ברזרר ואיתי נמצאת היום דוקטור ניבה דולב, דיקנית סטודנטים המכללה האקדמית כנרת ולשעבר ראש המחלקה לחינוך וקהילה. שלום ניבה.
שלום לך.
מה שלומך?
מצוין.
טוב, אז אנחנו כזה אחרי איזושהי שיחה מקדימה, וכמובן דיברנו על, על, על כמה וכמה נושאים שאנחנו אמורים לדבר עליהם היום, אבל אני אשמח להתחיל כזה בשאלה, כזה לזרוק איזושהי אבן למים, ומשם נתחיל,
קדימה.
נמשיך יותר נכון. שאלה שהיא קצת כללית, מה את חושבת על החינוך היסודי כיום? האם הוא רלוונטי לעולם היום? וככה, את יודעת, בואי נתחיל משם בעצם.
קודם כל, אחלה שאלה. אבל אני חושב שזו שאלה שכולם עוסקים בה היום במיוחד. אני חושבת ש... קודם כל, אני אגיד שאני מתוך העבודה הרבה שלי בעולם הזה... יש בארץ עבודה נפלאה. יש מנהלים נפלאים, יש מורים נפלאים, יש עשייה נפלאה. אם אנחנו נסתכל על זה ברמה טיפה יותר גבוהה, או מערכתית, אז כן, צריך לחשוב על החינוך היום, על מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו רוצים שהוא ילך, מהם השינויים, ואני חושב שצריך לעשות שינוי תפיסתי מאוד רחב בעולם החינוך, ומה אנחנו צריכים לתת לאנשי ונשות החינוך, כדי שהם יוכלו לעשות את הדבר הזה. ואם כחלק מהשאלה הזאת שאלת אותי מה לדעתי צריך לעשות, אז בעיניי צריך להסתכל היום על החינוך בראייה של המאה ה-21, או יודע, עוד לא כבר המאה ה-21, כבר תהיה פסה, ולהבין שבעולם משתנה, תזזיתי, לא ברור, עמום וכן הלאה, ידע הוא חלק מאוד מסוים מהמשחק. כל הילדים יצאו לעולם שהוא נראה אחרת מאשר כשהם לומדים היום. אין לנו מושג איך העולם הזה ייראה כשהם יצאו. הידע בוודאי ישתנה, אני בטוחה שאם אתה... חושב על מה אתה למדת בבית ספר או אפילו באוניברסיטה, חלק מזה כבר השתנה, לא רלוונטי. דרך אגב, אם פעם אני הייתי מלמדת כמה שנים את אותו חומר, היום אני כל שנה צריכה לשנות. אז מה הם הדברים שצריכים ילדים בעולם הזה? ודרך אגב, ילדים, כשהם נולדים מהבית, ההורים שלהם צריכים להסתכל על הדבר הזה, ילדים בבית ספר יסודי שאתה שאלת, אבל גם בתיכון, גם באקדמיה, שהיא הצעד האחרון לפני עולם העבודה, וגם בעולם העבודה, צריכים לראות מהם המיומנויות שיעזרו להם להצליח ולהרגיש טוב עם עצמם, ולשמוח ולהיות אנשים טובים לחברה, בכל תרחישי העתיד האפשריים. וזה לדעתי צריך להיות המיקוד של המערכת.
אז בעצם, אם אני כזה יעשה איזשהו... אני אנסה, לא יודע, לסכם את זה באיזה כותרת או לתת לזה שם, אז אנחנו מדברים בעצם על מערכת חינוך, שמה שאמור להיות בראש מעייניה, או מה שיגרום להצלחה בעבודה שלה, זה ההקניית סט כלים, ערכים, או יכולות שהוא מותאם לעולם היום, או למצבים והסיטואציות שהם נמצאים בהם. זה לא רק הידע שהם לומדים, או כמה הם יודעים לקרוא טוב, או כמה הם יודעים מתמטיקה טוב, או 5 יחידות, או אנגלית, או whatever זה. איך אני מתמודד, קודם כל?
לגמרי. אני לא חושבת שידע זה משהו לא חשוב, אתה לא יכול להיות בור, ואתה חייב לדעת, וידע עולם, ואם אתה יודע מקצועות שונים, אתה רצוי שתדע מה אתה עושה בהם.
אגב, אבל... את חושבת שידע כללי, סליחה שאני קוטע, אבל ידע כללי היום, זה משהו שהוא פחות ניכר אצל ילדים ובני נוער, מאשר לפני 20 או 30 שנה? שזה איזושהי הערכה מופרכת.
אתה יודע, לא בדקתי את זה, וכחוקרת, חוקרים תמיד אומרים, אני צריך דאטה, אבל אני חושבת שמצד אחד, יש לילדים היום כמות או נגישות לידע באמת עצומה. ומצד שני, אני חושבת שהכמות המיקוד שחלק גדול מהילדים הוא מאוד מצומצם. ואני חושבת שבמידה רבה, דרך אגב, זה אשמתנו המבוגרים, שלא טיפחנו מספיק סקרנות. שהסקרנות הטבעית שיש לתינוק ושרוצה לדעת הכל, הולכת ומתפוגגת עם שנות בית ספר. ואם דיברנו על מיומנויות, אז אחת מהן זה המיומנויות להתעניין, ולשאול שאלות, ולהישאר סקרן, ולהישאר פתוח ללמידה, ועם הניצוץ הזה של ידע חדש, כי אתה תצטרך אותו לאורך כל החיים. וזה גם כיף.
כן, לחלוטין. אז זה כאילו, זה גם מזכיר לי קצת, הנושא הבא שרציתי לדבר עליו, איזשהו רפרנס כזה למשפט שאמר פעם אמיר פרץ, ילדים לא נולדים בגיל שלוש, אף ילד לא נולד בגיל שלוש בעצם. החינוך מתחיל כמובן לפני, אצל ההורים, אבל ברשותך, אם נוכל כזה לעבור על זה, על המערכת עצמה באופן כרונולוגי. אם אנחנו מסתכלים לצורך העניין על מערכת החינוך בגן, שזו הפעם הראשונה בעצם ש... הילד נפגש עם מערכת החינוך, שהוא יוצא מהבית, מהאחריות של ההורים שלו, איך המערכת הזאת מתכתבת היום עם העולם, האם היא מכינה אותו לשלב הבא, שזה בית ספר יסודי, מה דעתך?
אז קודם כל, גני ילדים מטבעם, יש להם יותר גמישות וחופש, והם יכולים יותר, או הם עוסקים גם יותר, בקידום מיומנויות באופן אינטואיטיבי, כי לפתחם נופלות סוגיות חברתיות וסוגיות רגשיות, ומצפים מהם להרבה יותר. מצד שני, בהרבה גני ילדים אנחנו רואים איזושהי נטייה לאקדמיזציה. אני זוכרת שכשהבת שלי הלכה לגן, הגננת אמרה בגאווה, פה זה אוניברסיטה, פה לומדים. ואני חשבתי, אוקיי, למה? אבל לא אמרתי, כי רציתי לדאוג לבת שלי. ואני חושבת שהגן הוא, אין ספק שהוא הבסיס. הוא הבסיס להטמיע את המיומנויות האלה מההתחלה. זה בדיוק הגיל שבו ילדים מפתחים את הוויסות העצמי שלהם, עוברים ממה שנקרא ויסות משניים, ההורים או המבוגרים עוזרים להם לרגע, לויסות פנימי. זה בדיוק המקום ללמד אותם, לתת להם טכניקות, לספור עד 10, לזהות קודם כל מה הם מרגישים, לקבל את כל הרגשות, להבין אותם, אבל לדעת לנהל את התגובות הרגשיות שלהם, לדעת להבין את הילדים האחרים. זה דרך אגב מראה שזה, כל המחקרים מראים שזה אחר כך הבסיס ל-well-being שלהם, למערכות יחסים שלהם, ליכולת שלהם ללמוד
בבית ספר. שזה השנים הקריטיות, בגלל נכון. זה גם משקיעים ביכולות נכון. האלו, אבל גם אבל בידע.
כן, נכון, אבל אני כן חושבת דרך אגב, שני דברים בהקשר זה. אחד, שאנשי ונשות החינוך לגיל הרך, לא מקבלים מספיק כלים, לא מכשירים אותם לזה באופן מספיק. אני מסיימת מחקר בימים אלה על... תהליכים כאלה לגננות, והן מקבלות את זה בסופר שמחה, הבנה, הן יודעות שזה הדבר הכי חשוב, אבל הן בעצם עד אותו שלב לא קיבלו כלים, ואני אגיד, לא רק כלים מה לעשות עם הילדים, אלא כלים להבין את עצמן ולנהל את הרגשות של עצמם, כי בסופו של דבר, הגננות, הגננים, נשואי חינוך, אחר כך גם בהמשך, קודם כל ילדים לומדים ממודל, ואם אנחנו לא נחנך את אנשי החינוך שלנו ונשות החינוך להבין את עצמם, להדגים בעצמם את כל המיומנויות האלה, להיות סקרניות בעצמן, להיות חיוביות, לא להתבאס, לתקשר עם נשות הצוות האחרות בצורה טובה, לא להתפרץ, כל הדברים האלה, כל תוכנית חינוכית שאנחנו נביא, לא תפעל באותה רמה של יעילות. והנקודה השנייה שמתחברת למה שאמרת על אמיר פרץ, זה שחייבים לערב את ההורים כשותפים. הורים חייבים להיות שותפים שלנו בתהליכים החינוכיים. כי בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים שפה אחרת מהשפה בבית, והורים לא מתחברים אליה, או לא מבינים אותה, או לא ממשיכים אותה, אז האימפקט שלנו לא יהיה מספיק גדול, ובסופו של דבר, הורים רוצים שהילדים שלהם יתפתחו ויהיה להם טוב. אז אם נשוחח על התפיסות ההדדיות שלנו, על מה זה אומר, אני חושבת שאנחנו נצליח יותר.
אז בעצם, מעבר ל... ואנחנו נגיע לזה בהמשך, המצב של המערכת החינוך היום, ומאבק המורים, ואנשי החינוך, ונשות החינוך, אז מה שחסר בעצם היום בחינוך לגיל הרך, זה השיתוף פעולה עם ההורים. מה זאת אומרת חסר? אנחנו היינו רוצים כמובן לשמור עליו, זה השיתוף פעולה עם ההורים. זה הסט יכולות שאנחנו מקנים לאנשי הצוות ונשות הצוות החינוכי כדי להעביר אותו הלאה לילדים. ומבחינה ארגונית, מנהלתית, מערכתית, יש שם עוד דברים שאנחנו צריכים לגעת בהם, או לא נוגעים בהם, או מפחדים, או שסך הכל...
תראה, אין בכלל ספק, ואני עוסקת פחות בצדדים הטכניים של החינוך, אבל אין בכלל ספק שדברים כמו מספר הילדים בקבוצה, כמותה, או יחס מבוגר ילד, היחס אל אנשי החינוך, מידת הכבוד, מידת הפרגון, מידת הביחד, שזה מתקשר למה שאמרנו קודם, הדרך שבה ממוצב החינוך בכלל, קשה מאוד, אני חושבת, ואנשי החינוך באמת חלקם הגדול עושים את זה נפלא, לבוא יום יום, day in, day out, כשהם לא ממש מעריכים את העבודה שלהם, וחושבים שזה, טוב, כל אחד יכול היה לעשות את זה.
שזה בייביסיטר.
כן, ואת יודע, גם אפילו התוכניות האלה של הכשרת אקדמיים בשלושה חודשים, כי חסרים אנשי חינוך, מה זה אומר בעצם? זה אומר שזה לא מקצוע, שזה לא פרופסיה, שאפשר ללמוד את זה בשלושה חודשים. אני מאוד הייתי רוצה לקבל הכשרה, להיות רופאה תוך שלושה חודשים. למה לא? כי זה פרופסיה וזה לא, זה כל אחד יכול לעשות וזה לא. אז אני חושבת שיש פה, כן, יש פה סוגיות, ואם דיברת על מאבק המורים, אז חלק מזה זה באמת, כל עוד זה לא יהיה נתפס וממוצב כמקצוע משמעותי ורציני, ודרך אגב, ואז גם אפשר יהיה למיין אנשים שאנחנו רוצים, ואפשר יהיה למיין.
אפשר לתגמל, אפשר לגרום לכל ה...
ככל שאתה מתגמל, אתה יכול לבחור, ואתה יכול לבחור לא רק לפי התעודות והבגרויות, ומדברים הרבה על מורה עם תואר ראשון, מורה עם תואר שני, כל הסיפורים האלה, אבל מה עם מורה אמפתי, שאכפת לו, שמקשיב, שרגיש, שיודע לזהות, או כל הנושאים האלה, ותראה, זה אפשרי. אני... גידלתי בחלק מהזמן את ילדינו במערכת פרטית בתאילנד, בבית ספר בינלאומי בתאילנד. מורים שם הרוויחו המון, הם מאוד נחשבו, להגיד אני מורה ב-ISB היה כבוד גדול, אז כן אפשרי, והם עשו עבודה נפלאה, ושם ילד, היינו מקבלים מכתב מבית הספר, אם הילד שלכם מתעקש לבוא לבית ספר גם כשיש לו חום, אל תסכימו, כי הוא יכול להדביק ילדים אחרים. תאר לך מכתב כזה בישראל.
אז בעצם אנחנו, מה שאנחנו עושים זה, זה לגרום, מה זה לגרום? להביא, לתת יכולות לאנשי ונשות החינוך, מעבר לידע וליכולות המקצועיות.
לא רק יכולות, זה גם הבנה, ידע על הנושאים האלה, וההבנה של החשיבות שלהם, וההבנה של איך הם פועלים וממה הם מורכבים, וזה דרך אגב לא הרבה אנשים...
זה פיתוח האישי
אבל... פיתוח האישי שלי, שדרך אגב אני עכשיו...
שזה אמור היה להיות בונוס, אבל אולי בגלל שהמערכת קצת ברגרסיה או במצוקה, אז יש פה איזה מקום למלא את זה כדי...
אנחנו עוסקים יותר בידע ופחות בפיתוח האישי של אנשי החינוך, ואתה יודע, הם יכולים להיות נפלאים, אבל לכל אחד מאיתנו יש איזה שהם נקודות שהוא היה טוב שהוא היה עובד עליהם, ושלישית זה לתת להם... תוכניות או כלים שהם יוכלו לעשות את זה טוב ונכון. אתה יודע, אני לפני בערך 5-6 שעות חזרתי מכנס גדול בחול, שעסק בדיוק בנושא של המיומנויות הרגשיות, חברתיות, מיומנויות המאה ה-21, והיו שם...
תת לנו רגע שנייה, אבל בקצרה, על המיומנויות מ-21, מה זה אומר?
אוקיי, אז בעצם יש חלוקות שונות, אבל רוב המודלים מתייחסים לשלוש קבוצות, לקבוצה של מיומנויות קוגניטיביות מסדר גבוה, זאת אומרת, לא ידע, אפילו לא מיומנות טכנולוגית, אנחנו מדברים היום הרבה על טכנולוגיה, אבל זה היכולת שלי ללמוד לאורך כל החיים, ללמוד דברים חדשים, לחשוב חשיבה ביקורתית, לדעת מה נכון, מה לא נכון, לעשות קבלת החלטות הגיונית, נכונה, מנומקת, חשיבה יצירתית וגמישה, שבעולם משתנה אנחנו צריכים אותה הרבה, והיכולת שלי לעמוד בקושי או בכישלון ולהתמיד עליו.
ולהתמודד איתו.
החלק השני הוא היכולות התוך אישיות, הם כל הדברים שהם קשורים אלינו עצמנו, וקוראים להם מיומנויות כי זה לא אופי. זה לא נולדתי כזה ככה אני, אלא זה מיומנויות שאפשר לפתח אותם לאורך כל הדרך, וכמו שאתה אמרת, כמה שיותר מוקדם יותר טוב. שזה יכול להיות עד כמה אני מודע לעצמי, להתנהגויות שלי, לרגשות שלי, עד כמה אני מנהל את העולם הרגשי שלי, סופר עד 10, לפני שאני מקבל החלטה, לפני שאני מגיב, עד כמה אני יודע להביע בפתיחות ובבהירות את דעותיי, אבל בצורה שהיא לא פוגענית, מה שנקרא growth mindset, אם אני יודע לראות קושי כחלק מתהליך, וכן הלאה וכן הלאה, ומיומנויות בין אישיות, שזה היכולת שלי להבין אנשים אחרים, להיות אמפתי לאנשים אחרים, מה שנקרא מודעות חברתית, לקרוא סיטואציה חברתית ולהבין בכלל מה קורה שם, ולדעת איך להגיב, היכולת לעבוד בצוותים, היכולת לנהל קונפליקטים, וכן הלאה. כל הזה הם בעצם גם יכולות, דרך אגב, שנמצאו תומכות בלמידה. דרך אגב, יש הרבה מחקרים שאומרים, אם תפתח את אלה, תלמידים גם ילמדו יותר טוב. זה מה שנקרא אינסנטיב שאנחנו נותנים למערכות חינוך. הם יהיו יותר שמחים, הם יהיו ב-well-being יותר טוב, הם יהיו יותר טובים לאנשים אחרים, מה שאומר שהם גם יהיו אחר כך חברים יותר תורמים לחברה, לחברה יותר צודקת, מכילה, עם שיח...
אמרתי, זה גם בשיחה המקדימה שלנו, אמרת משהו שזה מתקשר גם לקיימות היום, שזה גם מה שדיברתם בכנס.
נכון, שזה אחד הדברים המעניינים, שאותן יכולות, אנחנו חושבים על קיימות במובן של לקדם איסוף בקבוקי פלסטיק וניקיון החופים, ולא יודעת מה, לא לצרוך הרבה, אבל מסתבר שבבסיס של זה עומדות יכולות מאוד מאוד, אותן יכולות אפילו, לא יכולות מאוד דומות, כי בשביל לזרוק את הבקבוק למיכל ולא, או לא לצרוך, אתה צריך מיומנויות אישיות, אתה צריך אמפתיה שיוצאת מבני אדם אל הטבע, למשל. אתה צריך ויסות עצמי, להגיד, לא, לא בא לי עכשיו, אין לי חשק, יאללה, אני איך לזרוק את זה לפח, להגיד, לא, ספור עד 10, אתה תורם לסביבה. אתה צריך אופטימיות, להאמין שהמעשים הקטנים שלך יעזרו לעתיד להשפיע החוצה. אז בעצם אלה אותם... אותו סט מיומנויות. דרך אגב, לפני הקורונה, הייתי במפגש של האגודה הישראלית לפסיכולוגיה חיובית. והייתה שם חוקרת שהייתה בעצם חוקרת חקלאות. היא לא הייתה קשורה בשום צורה לכל שום דבר שאנחנו מדברים פה. והיא סיפרה שהיא עושה תהליכים באפריקה, לאמץ תהליכים של השקעיה, תפתפות, כל מיני חידושים. והיא גילתה ששני הדברים שיבדילו מי מהחקלאים האפריקאים יאמצו את החידושים ומי לא, לא היה קשור בכלל לחידושים עצמם וכן הלאה, היה קשור לאופטימיות וויסות עצמי. זאת אומרת שיש פה קשר בין כל התחומים ביחד, זאת אומרת שהמיומנויות האלה הם בעצם איזשהו כזה מרכז שמשפיע על כל הדברים מסביב, דרך אגב כולל, יכולת לחיות בחברה רב תרבותית, שזה חלק ממציאות חיינו גם היא.
אז אם אנחנו לוקחים את היכולות האלה ומעבירים אותם הלאה, כמו שהתחלנו מקודם, בסדר הכרונולוגי בגיל גן, ומתקדמים לעבר בית ספר היסודי והתיכון, נשמח שתגידי מה דעתך, האם זה בא לידי ביטוי גם שם, או שאם היכולות האלה כבר מתחילות לקבל ביטוי אחר ושונה, ואפילו הייתי רוצה גם לאתגר או לקחת את זה עוד יותר צעד קדימה ולהגיד איך זה בא לידי ביטוי או איך זה מתקשר למאבק המורים היום, שאנחנו ממש בימים האלה נמצאים, המאבק, המצוקה של מערכת החינוך, אין מורים, אנשים עוזבים את המקצוע ונוטשים אותו, ואם הם לא מקבלים את הכלים האלה, הם לא מצליחים להעביר אותם הלאה, איפה עוצרים את זה, או האם...
אוקיי, אז הם רלוונטיות היכולות האלה בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר תיכוניים. התפיסה היום היא, קודם כל, תפיסה התפתחותית, מה שנקרא. בכל גיל, עם ההתפתחות של הילד, מה הם הרמה או העמקה של היכולות שאנחנו צריכים לתת לו באותו גיל. אז אם לילד קטן, אנחנו נלמד אותו ויסות עצמי בלחכות בתור, לא לחטוף, או לדבר בתורו, או לא להתבייס שלקחו לו את הקוביות, או משהו כזה. אנחנו עוברים לבית ספר, זה כבר בקונטקסט לימודי, בקונטקסט שיש נורמות ודרישות, ואיזה שהם לחצים של המערכת, ואת אותם יכולות אנחנו נפתח בקונטקסט הזה, ובהקשר לרמה או ליכולת של הילד המתפתחת, וגם ברמה או ביחס לדרישות שמשתנות. בתיכון, דרך אגב, יש הרבה יותר תוכניות לבתי ספר יסודיים מאשר לבתי ספר תיכוניים. איכשהו בתיכון יש המון חומר ועוד מעט בגרויות וכל הדברים
זה
האלה.
זה מתקשר על... אולי גם קצת לרפורמה שיש בחינוך שמובילה שרה שאשא ביטון.
אני חושבת שזה מתקשר בעיקר לתפיסה העדיין מאוד מאוד ממוקדת ידע של מערכת החינוך. ואז בגן צריך קצת ידע, אז זה בסדר, יש מקום. בבית ספר יסודי צריך יותר ידע, אז יש קצת פחות מקום. בתיכון כבר צריך המון ידע, כי יש בגרויות. ואז אין לזה זמן. עכשיו, הרפורמה בעצם התייחסה לאיך אנחנו נמדוד. האם אנחנו נעשה בגרויות, האם אנחנו נעשה עבודות, אבל היא לא התייחסה בעצם לעובדה שעדיין השאלה העמוקה יותר והפתוחה יותר היא איך אנחנו מלמדים, למה אנחנו מלמדים. עכשיו, זה מעלה אותנו לעוד נקודה, שקודם כל, אם זווית שלי היא ידע, אז אוקיי, אז אני אבחן אותו ככה, אני אבחן אותו ככה. אם התפיסה שלי היא באמת לתת להם מיומנויות, אז נכון הוא למשל שעבודה, לתת עבודת חקר, מפתחת יותר את המיומנויות האלה, אבל צריך להיות מאוד מיינדד לעניין, ולהגיד, אני רוצה לרתום את העבודה, לא לזה שיהיה ידע, אלא, ויש הרבה דרכים לעשות את זה, להגיד מה המיומנויות שאני רוצה לפתח דרך עבודת
דרך
חקר.
דרך עבודת חקר.
ואז לבנות את עבודת החקר, כדי שהיא תפתח גם את המיומנויות האלה. כי אפשר לקחת כלי נפלא כמו עבודה, ולמסמס אותו על ידע. אז זה באמת המקום הזה, והדרך השלישית היא איך אני מלמדת. דרך אגב, זה נכון גם באקדמיה, ואנחנו בוחנים את זה עכשיו, אבל זה, למה אני שמה לב, אבל גם איך אני משנה את דרכי הלמידה, דרכי ההוראה, כדי שהם יתמכו במה שאני חושבת שהוא חשוב. ואם אני מפתחת סקרנות, ואם אני מפתחת אותו, ואני אומרת, יש לי טכניקות של שאלת שאלות פתוחות, וחיפוש, ומציאת הנקודות שנוגעות בי אישית, אז זה המוקד שלי, והוא יוביל את הידע. זה לא שאני אלמד פחות, אבל אולי אני אלמד יותר.
זה
ביותר שמחה.
זה משהו שקורה, זה משהו שקורה באיזה, את מתארת את זה, זה כאילו, לא רוצה להגיד סתם מילים, אבל זה משהו שהוא קורה בצורה ישירה או מניפולטיבית. זה משהו שכאילו מדברים עליו, זה נמצא על השולחן, אנחנו עושים את זה כדי לפתח יכולות מסוימות, או את יודעת שזאת המטרה הסופית שלך, אז את אומרת, אוקיי, הנה הדרך.
אתה שואל אותי, השאלה אם השאלה היא על הרצוי או המצוי. הרצוי יהיה שבכל דבר שאנשים מלמדים, אנחנו קודם כל נחשוב מה אני רוצה לפתח אצל הילד. דרך אגב, כשאני למדתי בבית ספר יסודי, אנחנו למדנו שנה שלמה בגיאוגרפיה על רמת אנטוליה בטורקיה. אין לי מושג למה, נראה לי אולי המורה ידעה על זה הרבה חומר. עכשיו, מה תרם לי לדעת את כל הביטס אנד בייטס של רמת אנטוליה, שכמובן לא זוכרת שום דבר מזה, מה פיתחתי? אוקיי? אז אפילו בחירת הידע צריכה להיות ידע רלוונטי, מעניין, עכשווי, אבל כן, אני חושבת שברצוי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בכל נושא, מה אני רוצה לפתח, למה אני רוצה את הידע הזה, מה אני רוצה, אתה יודע, כשאני מלמדת את את הקורסים שלי באקדמיה, אני תמיד שואלת את עצמי, מה אני רוצה שיצא להם מזה? זו אחת השאלות שאני שואלת. לא רק מה אני רוצה שהם ידעו, אלא מה אני רוצה שהם יעשו עם זה? מה אני רוצה שיצא? יש בעיתון הארץ, הייתה פעם פינת בישול, והיה שם כזה פינה קטנה, והיה קראו לה, מה יצא לי מזה לשבת? אז אני תמיד אומרת לסטודנטים, אני תמיד שואלת את עצמי, מה יצא לכם מזה לשבת? אוקיי, אז אני מלמד פסיכולוגיה חברתית, ואני מלמד על תיאוריות של קונפורמיות וציות וניסויים וזה. אבל אני שואלת אותי, מה אני רוצה? אני רוצה שהם יוכלו, למשל, אם אני מלמדת בחינוך, להוביל תהליכים שבהם הם ילמדו לא להיות קונפורמיים בעצמם, אלא לבחור את העמדה שלהם, והם יוכלו ללמד את זה את הדור הבא. עכשיו, זה מבוסס מחקר, זה מבוסס תיאוריה, זה לא סתם, אבל אני, תמיד יש לי שאלה מה עם היכולות ואיך אני אעשה את זה. אני רוצה שתהיה להם חשיבה ביקורתית, גם על המחקרים, גם על השאלות, גם על האתיקה. כולם מכירים את כל הניסויים הנפלאים עם המכות חשמל והכל של זימברדו וכל אלה, שזה, אוקיי, בוא נחשוב, אוקיי, זה לא אתי, כולם יגידו זה לא אתי, זה נורא קל. אבל מה כן? איך נקדם את המדע בכל זאת? מה הגבולות של האתיקה? אז אתה צריך לשים את השאלות האלה בראש קודם. וזה, אם מותר לי עוד משפט אחד, זה אולי הקווסט שלי בחיים, זה לצאת גם בנושא של מיומנויות מ-21 או מיומנויות רגשיות חברתיות, מהשבלונה הזאת של תוכניות, יש מלא תוכניות נורא נורא טובות, למקום של תפיסה והבנה. ואז אני בוחרת מתוכניות שונות, או אני לוקחת תוכניות שמשרתות אותי, אבל אני מוצאת שיש היום, אם בתי ספר עושים את זה, והם מרגישים טוב עם עצמם שהם עושים את זה, הם בחרו תוכנית אחת, הם מעבירים אותה פעם, פעמיים בשבוע, ושמים וי. התפיסה צריכה להיות תפיסה עמוקה ביותר, שכל אנשי החינוך מרגישים אותה מהבטן, מבינים אותה, מבינים את החשיבות שלה, רוצים לעשות אותה, עברו דרך על עצמם. זה אחד. והשני היא מה שנקרא תפיסה אקולוגית. זו תפיסה מערכתית שבה כולם חלק מזה. זה לא נשאר בכיתה, בתוכנית המסוימת, בשיעור, במחברת, כישורי חיים, או לא משנה מה נקרא לה, אלא היא באה לידי ביטוי באיך שמלמדים, והיא באה לידי ביטוי באיך מדברים, כולל המזכירות והסגל המנהלי, היא באה לידי ביטוי בהפסקות הפעילות, ובתקסים, ובאספות הורים, ובעירוב של הקהילה. זה מה שנקרא, מה שברונפברנר קרא לו, התפיסה הקהילת, התפיסה האקולוגית. ורק ככה זה, אנחנו יכולים באמת להשיג את המטרות שלנו.
אז, אז אם אני לוקח את זה לאקדמיה, מעבר לתחום החינוך, זה בא לידי ביטוי, הגישה הזאת בעוד, אנחנו רואים אותה בעוד תחומים, כי הרי בסופו של דבר, זה כזה, מחנכים אנשי חינוך, או מקנים להם את הערכים, ואת האקוסיסטם הזה שדיברת עליו, שהוא בסופו של דבר ילך ויעבור לדור הבא ויחלוש, ויעבור, על, על כולו, לא רק על מי שלומד או מתעסק בחינוך, אלא גם אנשים שמתעסקים במין הסתם מקצועות אחרים, או יוצאים אחר כך לשוק העבודה החדש היום, ומזינים אותו ב, במערכת הזאת או ביכולות והערכים האלה. את רואה את זה קורה באופן שהוא נרחב?
אני אגיד את זה בשני. קודם כל אני רואה את זה כמשהו שהוא קריטי והכרחי, האקדמיה שפעם הייתה מין מקור לידע ופילוסופיות גבוהות ודיבייטים, היום יותר ויותר מתבקשת או נדרשת או מצופה להכין את הצעירים לעולם, לעולם העבודה, ובעצם לעולם בכלל, לא רק לעולם העבודה, לעולם להיות אזרחים טובים או כל דבר אחר. אז אחד, זה נדרש, היום האקדמיה חושבת על זה הרבה יותר מאי פעם, יש הרבה יותר דיונים באקדמיה בכלל בנושא הזה, יש התחלות או ניסיונות לעשות את זה, ואני חושבת שזה נכון משתי סיבות. אחת, אם זה קרה כבר בגן בבית ספר, אז צריכה המשכיות, צריכה לדבר, אנחנו צריכים לדבר אותה שפה, ואם זה לא קרה, זו הסוג של ההזדמנות האחרונה שלנו לתפוס צעירים ולתת להם את הדברים האלה. בדרך כלל גם מחקרים מראים שלמרות שזה הכי טוב בגיל צעיר, אבל אפשר לפתח את זה בכל גיל. אני כשעבדתי בעולם העסקי, פיתחתי את זה גם באנשים בני 60 ו-70, בהצלחה, שנמדדה גם. אז אף פעם it's not too late, מה שנקרא. אני חושבת שגם כאן העולם האקדמי מתלבט מה לעשות, או איך לעשות, או כמה לעשות. אנחנו היום למשל משיקים, אנחנו כבר עובדים על זה כמה זמן, את התוכנית של מה שנקרא הקמפוס של מחר, שהיא תוכנית כוללת מערכתית לכל המכללה, שבה גם הצוות האקדמי והצוות המנהלי יעברו ימים לא מעטים וארוכים של הכשרות ולמידה והיכרות עם עצמם, דרך אגב כולל אפילו מבדקים להכיר את עצמם, וכלים לפתח את עצמם, ובחלק השני, איך לחשוב על הקורסים, איך לפתח מיומנויות בתוך הקורסים, דרך הקורסים, גם קורסים מיוחדים למיומנויות, אבל גם כל קורס עצמו בדיוק את אותה חשיבה, פלוס פעילויות מכללתיות ותפיסה של כל מה שאנחנו נעשה סביב.
שמגיע גם לפקולטות האחרות.
כן, ול... זהו. זה החלק המעניין לגמרי. זה כלל מכללתי, ו... בשנה האחרונה עשיתי מין טרום פיילוט כזה, והתחלתי לעבוד עם מחלקה להנדסה, עם שתי מחלקות בבית ספר להנדסה, שבאחת אני נכנסתי והעברתי להם סדנאות על מיומנויות המאה ה-21, ובמחלקה שנייה, שני מרצים שהתנדבו, ישבנו ביחד, בנינו תוכנית, והם הכניסו את זה לקורס מקצועי טהור לגמרי. ובשני המקרים
לומדים האלה... לומדים מתמטיקה תוך כדי
גישה... לדוגמה, והמורה... כן, אז המורה, המרצה בחר את אחת המיומנויות, ולמשל הוא דיבר איתם על, אוקיי, איך אני מתגבר על העובדה שמתמטיקה במקרה, זה לא היה מתמטיקה, אבל איך אני מתגבר על זה שזה חומר קשה, ואיך אני מתגבר על הרצון שלי לוותר או להתייאש.
כי יש רמת, גם כניסה מסוימת. זה סף כניסה שאם לא עברת אותו, אבל נגיד אם היית מפתח את היכולות האלה לפני, זה היה יכול להשפיע או לעזור לך כן לעבור אותו ולהתקדם. צורך העניין במתמטיקה או אנגלית. אני מדבר על אקדמיה, אבל...
כן, אני חושבת שהרבה אנשים ש... הגיעו לשלב הזה של חייהם בתפיסה שהם לא יודעים מתמטיקה, הם לא טובים במתמטיקה או באנגלית. זה לגמרי, כי אף אחד לא אמר את הדבר הזה של, אתה לא טוב במתמטיקה עדיין, אבל אם תעשה את זה ואת זה, ואם תתאמץ, ואם לא תתייאש. אתה שומע, אני שומעת המון סטודנטים שלא הצליחו במתמטיקה, ואני שומעת מה אמרו להם אנשים. מה אמרו להם המורים שלהם? אתה לא טוב בזה, תרד ל3, חבל על הזמן שלך.
זה ספציפית מוביל אותי לשאלה, אנחנו נתחיל להתכנס קצת לקראת הסוף, אבל לשתי שאלות שהן מאוד חשוב לי לשאול, ומאוד מהותיות גם בכל התחום הזה. כל השיח הזה הרי בסופו של דבר הוא, לא יודע איך לקרוא לו, אולי תל אביבי כזה, או יותר מרכז כזה, עם המון פריבילגיות ואמצעים ומשאבים, איך אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי בפריפריה? האם יש איזושהי הקבלה? אני מניח שיש, אבל מהי הקבלה או מהם הדברים האקסטרה שאנחנו צריכים להשקיע בפריפריה? ואני אתן גם את השאלה הנוספת, שאיך אנחנו רואים במקביל לכל השיח עכשיו שקיימנו את מערכת החינוך המיוחד בתוך כל הדבר הזה.
אוקיי. אז קודם כל, אני ממש שמחה על השאלה.
אני יודע שזה קצת נושאים גדולים, והם
כאלה. אני אנסה לצמצם אותם, אבל אני ממש שמחה על השאלה על הפריפריה. כי נכון, יכול להיות שאתה יודע, תל אביב היא דרך אגב העיר שהובילה את העניין הזה של מה שנקרא סל, למידה רגשית חברתית, social emotional learning, הכניסה אותה בית כל תל אביב. דרך אגב, לא רק בצפון תל אביב, גם בדרום תל אביב. אבל אחת הסיבות שאנחנו לקחנו על עצמנו כמכללה את התהליך הזה, שהוא באמת תהליך פורץ דרך, כי יש מקומות שיש קורס, יש מקומות שיש סדנאות, אבל לא כזה תהליך עמוק, היא בגלל שאנחנו בפריפריה. כי אנחנו מרגישים שזה יכול להיות היתרון היחסי של סטודנטים שהם בפריפריה, שהם הרבה פעמים דור ראשון לאקדמיה, ולהיות מסוגלים זה יעזור להם, אחד, להצליח יותר בלימודים ולעבור את התואר, להשלים אותו ולהשלים אותו בהצלחה, ושתיים, זה ה-value שהם יביאו אחר כך לארגונים. וכחלק מזה, אנחנו גם יוצרים שיתופי פעולה קהילתיים ואזורים. אנחנו רק בסוף יוני עשינו כנס גדול עם מה שנקרא אשכול בית שאן עמקים, 15 יישובים שאמרנו להם, אנחנו ביחד נתמוך בכם להוביל את זה למערכות החינוך שלכם. דרך אגב, יהודיות, ערביות, צ'רקסיות, דרוזיות, מפני שאנחנו באמת מאמינים שאם זה חשוב לכולם, זה עוד יותר חשוב לפריפריה, ואנחנו רוצים לתרום את החלק שלנו בזה. ולגבי החינוך המיוחד, אין ספק שזה מאוד מאוד מתאים וחשוב. אין ספק, אחד, שחינוך מיוחד, by definition, קצת עובד בדרכים האלה. כשאני מכשירה מורים, כשאני עושה השתלמויות, מגיעים תמיד הרבה אנשים מהחינוך המיוחד, כי הם צריכים את הכלים האלה יותר אפילו מהחינוך
יותר
הרגיל.
יותר, כי לפעמים הם גם זרוע בתוך מערכת החינוך.
נכון. והם עוסקים הרבה, את יודעת, תלוי באיזה ילדים עובדים, אבל עוסקים הרבה בבעיות של ויסות וויסות חושי, ואם זה ילדים על הרצף, אז כל הנושא של קריאת סיטואציות חברתיות, אז הם אחד רוצים את זה יותר, ב' אני חושבת שהם גם יותר מבינים או מוכנים לזה, כי זה הקור ביזנס שלהם, וכן עושים היום אדפטציה של תוכניות שיתאימו במיוחד לאוכלוסיות ספציפיות של חינוך מיוחד. דרך אגב, בכנס שחזרתי ממנו היום, דובר גם הרבה על למשל פליטים. אז אם אנחנו מסתכלים על כל מי שמגיע לנו היום מאוקראינה וכן הלאה, יש תוכניות מיוחדות של איך לעשות את הדברים האלה, ולבנות חוסן אצל ילדים שהיו צריכים לברוח במדינה שלהם, ולהגיע למדינה זרה. כי בעצם עם כל המיומנויות האלה, לא דיברנו על זה, הם חלק מאבני היסוד של בניית חוסן, של היכולת להתמודד במצבים קשים, ועדיין לפרוח ולא להיפגע יותר מדי לעומק, כן.
טוב, זה נושאים שכמובן אנחנו יכולים עוד לפתוח הרבה ולדבר עליהם. היה לי מאוד מעניין, ניבה.
תודה רבה. גם לי.
דוקטור ניבה דולב, דיקנית סטודנטים במכללה האקדמית כנרת, ולשעבר ראש המחלקה לחינוך וקהילה. תודה רבה שהגעת אלינו היום.